טוב, רבותיי, שלום וברכה. אנחנו השנה לומדים את סיפור המסגרת של מגילת אסתר. בפעם הקודמת למדנו את שני הפרקים הראשונים, והיום נלמד את החצי, את כל הפרק האחרון, שהוא פרק בין ארבעה פסוקים, וחצי מהפרק הלפני האחרון, חצי מפרק ט'. בואו נתחיל, בסדר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. השתבח שמו. אני קורא מפרק ט' פסוק, נגיד מפסוק ט' ו'. ויקה לא יהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר בנות המלך נקלו בעמוד על נפשם, נוח מאויביהם והרוג בצונאיהם, 5 א', ובביזה לא שלחו את ידם. אני כרגע לא נכנס לאיך, מה היה, מבחינתנו, הבעיה טופלה, בסדר? הרגו את מי שצריך להרוג. ביום 13, מכאן, בואו נקרא רגע, אני קורא ברצף, אבל תנסו לשים לב. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה בשמחה, והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו, ב-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה בשמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם מימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים, בכתיב חסר, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי אליהם, כי המן בן המדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור האגורה לאומם ולאבדם. ובואה לפני המלך, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו להם האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת, הזאת אמרו על ככה ומה הגיע עליהם. קיימו וקיבלו, פה יש לנו עוד פעם, קיבלו בכתיב חסר, היהודים, עליהם ועל זרה ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה משפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. בתכתוב, בתכתוב זה עם תף גדולה, קפיטל תף, בתכתוב אסתר המלכה בת אביחי, למרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים וזאת השנית. אז יש פה איגרת שנייה כבר. טוב, מעניין. הישלח ספרים על כל היהודים, אל שבע עשרים המדינה. מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. בזמניהם. אני מניח פה רגע, עוצר שנייה, מניח פה רגע איזה שאלה כבר. מהמילה הזאת בזמניהם, הגמרא במסכת מגילה למדה שמגילה, המשנה הראשונה, מגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בט' ו', לא פחות ולא יותר. אין לזה אח ורע בעולם ההלכתי, שאירוע שקרה ביום מסוים, אתה פותח לו איזה מין מניפה, ואתה אומר, אתה יכול פה, אתה יכול פה, אין איזה מין דבר זה. יש אירוע, הוא קרה בזמן מסוים, זה אירוע היסטורי. או שתרגוג אותו בזמן, ואם לא, אז הפסדת. חנוכה יכול להיות בחנוכה, נכון? לא יכול להיות בפסח. ליל הסדר, זה בליל הסדר, אין פה משחקים. מה זה הדבר הזה? פתאום המנעד הזה. או שקוראים, תחליט מתי קוראים. או ביוד ג', אפשר לקרוא או ביוד ג', או ביוד ד', או בט' ו'. אלה הימים הרלוונטיים בלבד. חוץ מזה, שאני כבר מניח פה עוד שאלה, שבסוף יוצאת איזה מין אנומליה, גם אחרי שניקינו את י' א', י' ב', י' ג', יש לנו את הסיפור של פרזים ומוקפים. נכון? פרזים קוראים בי' ד', מוקפים קוראים בט' ו', זה הדבר הזה, הוא מסבך את החיים, יש לזה הלכות מסובכות, פרוז בין יומו, מוקף בין יומו, אתה מתחיל להסתבר. בהלכה אוהבים אחידות, ובהלכה אוהבים פשיטות. לא אוהבים, ההלכה משתדל שהדברים יהיו ברורים ומסודרים ולא מורכבים. וכאן, מראש התקנה היא תקנה מורכבת ומסובכת. וזה נלמד מהמילה הזאת בזמניהם. למה? אני ממשיך את הפסוקים, וישלח ספרים על כל היהודים, על שבע עשרים ימי המדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קימו על נפשם ועל זרם דברי הצעות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. קראנו את הפסוקים. תראו, זה מדהים. קראנו פה 20 פסוקים. בשביל להגיד משהו פשוט, איש שבסית, אומרים בערבית, משהו פשוט, לא מסובך. מה? שיש חג שקוראים לו פורים. וחג שקוראים לו פורים. ואחרי שקראנו 20 פסוקים, אנחנו לא מבינים, לא מצליחים להבין בסוף, האם החג הזה הוא כאילו קורה, לא קורה. ודבר שני, גם מי תיקן אותו? האם זה מרדכי תיקן אותו? האם זה מרדכי ואסתר תיקנו אותו? האם זה רק אסתר תיקנה את החג הזה? מה קורה כאן? עכשיו זה נורא נורא מסובך, זה בסך הכל אתה בא להגיד כאן משהו מאוד פשוט, חבר'ה, חג, פורים, תעשו את זה. וזה נראה משהו כאן מאוד מאוד מעומעם. אחד הכלים בלימוד תנ"ך, כשיש לך משהו מעומעם, אתה צריך לחפש מילה מנחה. והמילה המנחה תאיר לך את הדרך. לא, דווקא לא קיבל, אלא המילה לידה, כן, מישה. כן, אז זה ברור. יש ברית מילה לא בזמנה. לא, אז אתה מתחיל להגיד מתי זה, אבל פה אתה מראש מתקן משהו שהוא עקום. מראש אתה עושה את זה הפוך. המילה המרכזית כאן היא המילה לקיים. קיים. היא מופיעה פה 8 פעמים. בפעם הראשונה היא מופיעה בפסוק כף א', לקיים עליהם. אחר כך זה מופיע בפסוק אף זין, קיימו, אחר כך לקיים, אחר כך לקיים עוד פעם, אחר כך כאשר קיים עליהם מרדכי, כאשר קיימו עליו שם ועל זרם, אחרי זה מאמר אסתר קיים. שבע פעמים מופיעה המילה לקיים. עכשיו, המילה לקיים משמעותה כפייה. לקיים עליהם זה כפייה. לקבל זה רצון. לקיים זה כפייה. כלומר, אם אנחנו חותרים למילה המנחה, המילה המנחה מתארת פה סיפור שבו היה צורך להכריח את עם ישראל לקבל את החג הזה. זה בעצם... מה? לקבל את החג הזה. זה בעצם... עכשיו בואו ננסה להבין מה בדיוק היה. קודם כל מה היה? איך התגלגלו המאורות לפי מה שמתואר במגילה? אחרי זה ננסה להבין למה היה צריך להכריח אותם, מה הייתה הבעיה בדיוק, למה הם לא רצו את החג הזה, למה הם לא רצו אותו גם אידיאולוגית, וגם על מה זה נשען בחוויה הנפשית, ובסופו של דבר, מה הייתה התוצאה של הדבר הזה. טוב, אז תראו, אנחנו עכשיו נעבור לפסוקים טיפה יותר לאט. היה מלחמה, וגם היה אחרי זה ניצחון, ויהודים לא צריכים יותר מדי זה בשביל לעשות מסיבות, אז עשו מסיבה. מה כללה המסיבה? הכללה המסיבה, כתוב, על כן, כמובן בגלל האירוע של הניצחון, הייתה מסיבה. מה היה כתוב שם? שמחה, משתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. שמחים. אפילו עשו יום טוב. יום טוב הכוונה, משמע קצת ביטול מלאכה. וזה קורה מאליו. מן הסתם, במקומות שבהם היה יותר תחושת סכנה, אז היה מסיבות יותר גדולות, במקומות שהיה פחות, היה מסיבות יותר קטנות, אבל זה קורה מאליו. זה קורה בצורה טבעית, קורה בצורה ספונטנית, אם תרצו. בסדר? פתאום, שנה אחר כך, הם מקבלים איגרת ממרדכי. ויכתוב מרדכי. ומרדכי מתערב להם בחגיגה. קודם כל הוא מבטל את היום טוב, זה לא יום טוב, זה לא, לא, לא אסור בעשיית מלאכה, אבל הוא דורש מעבר למסיבה והמשלוח מנות, וזה שזה קצת מזכיר לי מימונה, צורך העניין. בסדר, כאילו זה אותו דבר כמו המימונה, מה עושים במימונה? עושים מסיבה, משלוח מנות יש לרעהו, יחסים עם מגשים, מחלקים צדקה לעניים שמגיעים, זה כאילו אירוע יהודי פנימי. מרדכי מכניס לאירוע הזה את מה? את האלמנט של ספר. נכון? ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, הכוונה את מגילת אסתר. מרדכי ואסתר כותבים את מגילת אסתר, והם דורשים מהיהודים לקרוא אותה. עכשיו אני רק רוצה להזכיר לכם, זה יבואר בהמשך, אבל כבר כאן נגיד את זה. ההלכות של קריאת מגילת אסתר הן הלכות מאוד 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 מחמירות ומאוד מאוד תקיפות. אתה צריך לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לקרוא אותה ביום. אסור לפספס מילה אחת. קראה על פה, לא יצא. צריך לקרוא אותה, לפרוס אותה כאיגרת, נכון? עדיף גם ברוב עם, ומברכים. אירוע שלם. בסדר? זה כאילו יותר מדברי תורה. אם אדם פרשת שבוע, הוא לא שמע איזה מילה שהבעל קורא קרא, יצא את החובת, קריאת פרשת שבוע, תקנת משה רבנו. מגילת אסתר פספסת מילה אחת ולא השלמת אותה מהכתוב, מחומש, או ממגילה, אתה בבעיה. אתה בבעיה. כלומר, זה ברור שאם התקנות הן כאלה מחמירות, זה אומר שהייתה התנגדות לספרים האלה, כי בעצם מה מרדכי עושה? הוא הופך את החג הזה מחג של איזה מסיבה על הצלה, למה? לחג זיכרון, שבעצם בא לומר לכל עם ישראל, חבר'ה, אנחנו יושבים על פתח לא הרגש פעיל, שכל רגע יכול להתפוצץ עלינו. ולכן אני מעוניין מאוד, שתזכרו את הלקח ההיסטורי הזה, היטב היטב, כי אחרת הוא יתפוצץ עלינו עוד פעם. בעצם, התוכנית הגדולה של מרדכי הייתה, אם אני הולך טיפה אחורה, לנצל את הכוח הצבאי שהוא הקים. הרי היה כוח צבאי שהוא מרדכי הקים, כוח קומנדו שהקים, שעשה את כל המלחמה הזאת, והרג 75,000 קציני אס-אס. אז התוכנית של מרדכי הייתה לקחת את הכוח הצבאי הזה שהוא הקים, מין בריגדה יהודית אם תרצו. חיל, חיל יהודי, חטיבה יהודית לוחמת, שקמה לצרכים כאלה ואחרים, ואיתה לנוע לארץ ישראל, יחד עם מאות אלפים שיעלו איתו, ולהקים פה את מדינת ישראל השנייה, המבוססת עם כוח, היא לא הייתה יכולה להיות מדינה, כי עדיין תחת הטריטוריה הפרסית, האוטוריטה הפרסית, אבל זה משהו בין אוטונומיה לבין מדינה. ולצורך כך, מרדכי אומר, ורבותיי, תשימו לב מה קורה בגלות הזאת, זה כמעט התפוצץ, ולכן מרדכי משנה להם את החג. מחג של איזה מסיבה וכל זה, הוא הופך את זה לחג זיכרון היסטורי, שזה גם פרשת זכור, זיכרון הסכנה המאיימת, המבעבעת, המוטרפת של הרגע שעליו אנחנו יושבים, בואו נעלה לארץ ישראל. זה האירוע. והם מסרבים לקבל. הם מסרבים לקבל. לא, לקבל את הפורים הזה. אוקיי? כן. אז אני קורא כאן את הפסוקים. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים לכל היהודים אשר בכל מדינה הקרובים הרחוקים, לקיים עליהם. לקיים עליהם זה בכפייה, עליך, בלי שאתה רוצה, להיות עושים את יום 14 בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, וכולי וכולי, נכון? לעשות אותם משתי שמחה, משתי רמת שלכם, אתם יודעים? ואז מה כתוב? וקיבל היהודים. אלה שמרדכי ניסה לכפות אותם בכלל לא שיתפו פעולה, קצת הצדיקים, אלה שזה, קיבלו את זה עליהם. את מה הם קיבלו? את אשר החלו לעשות, את המסיבות שהם עשו, ואת אשר כתב מרדכי עליהם. זה העניין. מסיבות, אין בעיה לעשות מסיבות, אבל אתה מוכן לקרוא את מגילת אסתר בלילה ולחזור לקרוא את המים? עכשיו, למה הם לא רצו? אתם איתי, כן? אתם באנרגיות חיוביות היום? רב ארן, אתה נראה לי עייף. מה קורה? ערנות. אז למה הם לא רצו? סתם, למה אנחנו לא רוצים? תראה, אנחנו... היה פה אירוע מסוכן, היה פה זה, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, נכון? הצילנו מאדם. אז אומרים למרדכי, רגע, מה אתה רוצה? אני כל השנה אני עושה הרי עסקים עם הגויים, אני מוכר, אני קונה, היהודים בפרס היו איזה, מה? ואתה עכשיו רוצה שבעצם פעם בשנה, אני אגיד לגוי שאני עובד איתו, תקשיב, אבל סבא שלך היה נאצי. אז לא מתאים לי. אתה מבין? פעם בשנה אני מתכנס, עכשיו יש לי עסקים עם גרמניה, ואני בטיסנקרופ, ואני קונה צוללות וכל זה. ופעם בשנה אני אמור להתכנס, להגיד להוא שאני עושה איתו עסקים, כן, אבל אתה או סבא שלך היה נאצי, וניסה להרוג אותי. לא מתאים לנו. לא מתאים לנו. עכשיו זה יותר מזה. זה יותר מזה. תראו. זה ממש הפוך. בואו נעשה עכשיו ונהפוך הוא. מה מרדכי אומר להם? הנה, תקראו את מגילת אסתר, תראו איזה סכנה וכל זה. מה הם עונים לו? הוא בדיוק הפוך. הרי הממלכה הפרסית היא ממלכה... ממלכה נאורה, נכון? דיברנו על זה בשבוע שעבר, ממלכה מתקדם זה כל זה. דווקא ימי הפורים מוכיחים הפוך. הנה קרתה תקלה, ועלה איזה דמון אחד לשלטון, אמן, ותראה כמה מהר עלו על התקלה וטיפלו בה. הרי לפי חז"ל, כל האירוע, מרגע שאמן הפיל את הגורל, ועד הרגע שתלו אותו, לפי חז"ל כמה זמן עבר? לא. לא. לא כל מהלך המגילה, מרגע שהפיל גורל עד שתלו אותו.
כמה ימים?
שנה. לא שנה, איך שנה? שלושה ימים. לפי חז"ל שלושה ימים. אמן מפיל את הגורל ביום י"ג בניסן, למחרת אסתר מזמינה אותו למשתה, ולמחרת למשתה השני, ואחרי זה הוא נתלה. מה? אני, יש לי בכלל, אם אתם רוצים להביא לכם זה פעם שיעור בנפרד, לדעתי זה לקח הרבה יותר זמן מזה. לקח משהו פה חצי שנה, לא יותר, חצי שנה. כלומר, יש לנו, בי"ג בניסן אמן מפיל את הגורל. בכף ג', התאריך הבא המובהק במגילה זה כף ג' בסיוון, שבו מרדכי ואסתר כותבים את האיגרות השניות. לדעתי זה לקח בין י"ג בניסן לכף ג' סיוון. שלושה חודשים, והמן נתלה איפשהו באזור אייר, כנראה, משהו כזה. למה חז"ל מתארים את זה כשלושה ימים? כמו שדיברנו כמה פעמים, המדרשים, הם באים הרבה פעמים להביע רעיון. להביע רעיון. הרעיון שהם באים להגיד זה שהאירועים קרו באופן כזה, יחסית מאוד מאוד מהיר, באופן שאתה יכול לראות התחלה, אמצע וסוף. שלושה ימים, אצל חז"ל, זה תמיד יחידת זמן שאתה יכול לתכנן. היום, מחר, מחרתיים. אחרי מחרתיים זה כבר עוד ארבעה ימים, חמישה ימים. או היום, אתמול, שלשום. שלושה ימים, אחורה או קדימה, זה יחידת זמן אחת. אז מבחינת הרצף המאורעות, יחסית, מרגע שהמן הוציא את האגרות, הדברים כבר קרו מאוד מאוד מהר. מרדכי גילה את זה, דיווח לאסתר, אסתר נכנסה לחשוורוש, הזמינו את המן, משתה אחד, משתה שני, בום, והוא נתלה. בסדר? אז זה קרה מהר. זה קרה מהר. אבל בוא נלך רגע עם ה, עם, כאילו עם הפשט של המדרש שלושה ימים. אז מה אומרים היהודים? תראה, בדיוק הפוך. בסך הכל זאת מדינה, זו ממלכה מתקדמת, ממלכה פלורליסטית, שנותנת לנו מקום. באמת קרתה פה תקלה, ועלה פה לשלטון איזה סטן אחד. אבל תראה כמה מהר עלו על זה, וכמה מהר גילו את זה, וכמה מהר תלו אותו. אז עכשיו מה אתה רוצה? שאנחנו נזכור את זה כל החיים? בדיוק הפוך. זה כמו שנגיד, היטלר היה עולה לשלטון, ב-33 עולה לשלטון, אחרי חצי שנה הגרמנים היו מטפסים על עצמם, אומרים, מה עשינו את הטורי המשוגע הזה, היו לשלטון, תופסים אותו, זרקים אותו לכלא. אז עכשיו היינו עושים חג, ומזכירים שהיה פה חצי שנה אחד שיהיהם להשמיד את היהודים, עד רבה, הנה זו הוכחה לתרבות הגרמנית, הנאורה, הדמוקרטית, שקרתה תקלה, אז הם ידעו לי לזהות את זה בזמן. ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה, מוחמד מורסי, שמעתם עליו? הוא היה ראש האחים המוסלמים. ובמסגרת האביב הערבי, העיפו את מובארק, ומוחמד מורסי עלה לשלטון. התגשם חלום הבלהות, חלילה של מדינת ישראל. מצרים, התגשם זה קרה.
לא, מה
התגשם? אני עכשיו אומר, בדיוק. מצרים, שזאת מדינה ערבית עם הצבא הגדול ביותר, שהוא גם צבא מערבי, יש לה F-16, F-15, תוללות, טנקי אברהמס וכל זה, על מצרים השתלטו האחים המוסלמים, כי מוחמד מורסי הוא האחים המוסלמים. נכון? זה היה פה, מדינת ישראל לא ידע מה לעשות בדבר הזה. עכשיו יש לך, הקדוש ברוך הוא מציל בן אדם, כעבור שנה, עשו, העיפו אותו לכל הרוחות, ועבד אל פתח הסיסי הוא נהיה זה, והוא כבר אדם שיש לי מדבר, וכן על זה הדרך. טוב, האם בגלל שקרתה, וזה קרה, האם בגלל הדבר הזה, מדינת ישראל הפיקה לקחים, ועכשיו בונה אוגדות שריון כדי לכבוש את סיני? תשובה, לא. אתה לא יכול להיערך לכל הסכנות שבעולם. זה הייתה איזו תקלה, השתלטו על התקלה הזאת, והלאה. זה מה שהם אומרים לו. זה מה שהם אומרים לו. מה אתה רוצה לעשות לנו עכשיו? לעורר קינה? הפוך, הפוך על הפוך. יש פה התנגדות עמוקה מאוד. אתם תכף תראו שההתנגדות הזאת היא למעשה לא הסתיימה. כלומר, לדעתי פשוט מה שקרה זה שהפכו את פורים. המשמעות של פורים התהפכה, תכף תראו איך. כל פנים, מרדכי לא מוותר, והוא מתחיל להילחם על העניין הזה. הוא כותב, חבר'ה, אתם, אני מסביר לכם מה היה. אמן ביקש להרוג את כולם, ואסתר הצילה אותנו, ועל כן קראו פורים, ועל כן דברי הגרת הזאת, מה ראו על ככה, מה הגיע עליהם. נו, זה מועיל קצת. קיימו, הם קיבלו. הם קיימו, אין ברירה, הוא מכריח אותם, אבל מבחינת הקבלה הפנימית הם לא רוצים בדבר הזה. הם לא רוצים. ועל הים ועל זרה וכו'. הימים האלה נזכרים ונעשים, זה שוב פעם פסוק של מרדכי. הוא אומר להם, תקשיבו, אני לא אבטר לכם על זה. זה לקח היסטורי שאנחנו חייבים לזכור, כי האדמה תרעד עוד פעם, אם אתם לא עולים איתי לארץ ישראל, שזה מה שבעצם כנראה קרה, אתם לא עולים איתי לארץ, אנחנו תכף נסביר, בעזרת השם, צריך להספיק פה הרבה דברים בשיעור הזה, את כל הסיפור הזה של הפיצול בין יהודה לדת את וב. אבל אם אתם לא עולים איתי לארץ ישראל, זה אומר שהאדמה תרעד עוד פעם, וכדאי מאוד לזכור את הלקח הזה. כדאי מאוד אז שתזכרו את הלקח שמגיע את אסתר, ולכן לא יסופו, לא יעבו מתוך היהודים וזכרם, לא יסוף מזרעם. זה לא עוזר. הם לא רוצים את החג הזה. פשוט לא רוצים. אתה לא תכריח אותנו לציין חג שכל הזמן מראה שלנו. אנחנו לא רוצים, טוב לנו כאן. אנחנו לא רוצים לעלות לארץ ישראל. והייתה פה איזו תקלה שהתגברנו עליה, ואל תעשה את זה עכשיו איזה עסק שלם. ולכן אין ברירה למרדכי, אלא לפנות לעזרתה של אסתר. ולהגיד לה, אני צריך את העזרה שלך. מה? שאת תכריחי את היהודים לחגוג את החג הזה. כתוב כאן, ותכתוב אסתר המלכה הזה בתף גדולה, קפיטל תף, בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. כלומר, יש פה עכשיו איגרת, כן. הם בוודאי הלכו עם מרדכי, אני חושב, אבל זה לא הועיל. כן. נכון, אבל מה שאתה כרגע אומר, צריך להעמיק בזה. מה הכוונה אם זה חלק מהתנך או לא? אם זה חלק מהתנך, הכוונה זה אחת מן הצורות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בהנהגת עמו ישראל לגאולה. בסדר? אם זה בתנך. אם זה לא בתנך, זה פרק היסטורי, אפיזודה היסטורית ב... היו הרבה דברים היסטוריים. ברגע שהוחלט, על ידי השכנסת הגדולה, להכניס מגילת אסתר לתנך, זה אומר שהמגילת אסתר הזאת שייכת לציר המרכזי של גאולת עם ישראל. הייתה אמורה להיות לפחות. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. אז איגרת שנית. שוב פעם שולחים ספרים, דברי שלום ואמת. שלום, חבר'ה, בואו תבינו. זה חג, חייבי, זה חג היסטורי, זה החג הראשון אחרי זה, זה, זה החג שאמור להחזיר אותנו חזרה לארץ ישראל, תבינו איפה אנחנו נמצאים, הגלות זה, זה, זה סכנה בוערת, ויש לנו כרגע הזדמנות. בעצם ההזדמנות אומרת שמרדכי רצה להיות נחמיה. מרדכי רצה להיות נחמיה. ההמשך של מגילת אסתר זה פרק א' וב' בספר נחמיה. ומרדכי רצה להיות נחמיה, אבל נחמיה עלה לבד. מרדכי רצה לעלות עם אלפי לוחמים ולהקים פה את המדינה. היה לו את ההזדמנות. הם לא רוצים. אז אם לא תרצו, אז דברי אמת בכפייה. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. תראו, מה קרה עכשיו? אתם מכירים את האצבע הזאת? אוקיי. מרדכי מכריח אותנו. מכריח אותנו, אין ברירה. טוב, אבל אני לא מתאים לי הדבר הזה. אתם מכירים, בארצות הברית יש חופשה עכשיו בחורף, נקרא winter break. באמצע החורף יוצאים לאיזה חופשה. אז זה בדיוק מתאים, בדיוק באדר, אני בווינטר ברייק, אני בערים, בשלב, בסקי, אני לא יהיה פה. כלומר, מתחילה איזו התחמקות. הוא לא פה, אז מרדכי אומר, הבנתי אתכם, חבר, אף אחד לא יכול להתחמק. אתה יכול לקרוא מגילה, ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', תחליט מתי. יש לך מספיק ימים כדי לקרוא מגילה. הפריסה של הזמנים נועדה למנוע את ההתחמקות כמו טכנית הזאת. הרי גם היום, אם אדם רוצה להיפטר מפורים, הוא יכול, נכון? איך? מכירים את זה. הוא יישא פה, יישא שם, אפשר להתחמק. אז מרדכי מנסה למנוע את ההתחמקות הזאת בזמניהם. כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קימו על נפשם ועל זרם דברי עצומות וזעקתם. הפרשנים כאן אומרים לגבי דברי עצומות וזעקתם שמרדכי אומר להם, תקשיבו, כמו שאנחנו חייבים לצום את תשעה באב וי"ז בתמוז, כך אנחנו חייבים לקיים את פורים. כי פורים יכול להוציא אותנו, הוא יכול להפוך את דברי עצמות לזעקתם, מה שהבטחת הנביא, שהצום הרביעי וצום החמישי יהפכו לששון ולשמחה, אם נקיים את פורים, נוכל להפוך את דברי עצמות וזעקתם לששון ולשמחה. זה ההזדמנות. ואם חלילה לא נקיים, אז מה? אז עלול להיות לנו עוד פעם דברי צומות וזעקתם. מרדכי זועק בכל תוקף, אבל לא זוכה לשיתוף פעולה, ולכן הסיום הוא, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. בסוף, הסיבה ששומרים את חג הפורים, מה הסיבה? הסיבה היא כי אסתר הכריחה אותם. בסוף, מכל ההתלבטויות, מרדכי אסתר, בגלל שאסתר הייתה המלכה והיה לה את הכוח ביד, והיא אמרה, מי שלא ישמור את חג הפורים, יתחיל לחטוף כנסות, יתחיל, לא יהיה לו ויזה, לא יוכל את הסקים, אז קיימו. קיימו את הפורים. אבל האם קיימו את הלקח ההיסטורי? לא. לדעתי בדיוק הפוך. מה הכוונה? אתם מכירים את המושגים פורים, פורים ירושלים, פורים פרנקפורט, פורים טבריה, פורים, מכירים? פורים נהיה, המילת קוד נהייתה שם קוד לשמירת הקדוש ברוך הוא על הקהילות היהודיות בגלות מהגויים. במקום שהמשמעות תהיה, בואו נעוף מפה ונעלה לארץ ישראל, זה יתהפך, ואומרו, הנה, למרות שאנחנו בגלות, ולמרות שזה, הקדוש ברוך הוא מצילנו, וכל קהילה שהיה לה איזה ישועה, עשה פורים. כלומר, פשוט לקחו את פורים והפכו את הכוונה שלו. רבותיי, בשנת 1938 בתשעה באב תרצ"ח זאב ז'בוטינסקי מבקר בוורשה. הוא מבקר בוורשה והוא נואם נאום בבית הכנסת הגדול בוורשה. אני אומר לכם שאתם מבינים שזה שבוע, שנה ושבוע לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. אני קורא לכם את דבריו. כבר שלוש שנים אני קורא לכם פאר כתר יהדות פולין, ומתריע בפניכם כי מתקרבת הקטסטרופה הגדולה. ברוסית, יש פה דוברי רוסית בכיתה? אתה דובר רוסית? לא, אז לכן אתה לא דובר רוסית. קטסטרופה זה המילה שואה ברוסית. כשאתם שואלים איך הייתה השואה, אומרים קטסטרופה. שערותיי הלבינו וזקנתי בשנים האלו, כי ליבי שותה דם על שאתם, אחים ואחיות יקרים, אינכם רואים את הוולקן, הרגש, שיתחיל תכף לפלוט את אש ההשמדה. אני רואה מראה היום. הזמן קצר בעוד אפשר להינצל, אני יודע, אינכם רואים, כי אתם תרודים ובעולים בדאגות היום-יום. האזינו לדבריי בשעה ה-12, למען השם. יציל לה כל אחד את נפשו, כל עוד יש זמן לכך, והזמן קצר. ועוד דבר ברצוני לומר לכם, ביום תשעה באב זה. אלה שיצליחו למלא את נפשם מהקטסטרופה, יזכו לרגע החגיגי של שמחה יהודית גדולה. לידתה מחדש ותקומתה של מדינה יהודית. איני יודע אם אזכה לזאת, הוא באמת נפטר לפני כן, בני כן, אני מאמין בזאת, כשם שאני בטוח שמחר בוקר שוב תזרח השמש, אני מאמין באמונה שלמה. כך אומר ז'בוטינסקי, שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, מדבר על השמדה. מה?
לא הבנתי את זה.
אז אחרי זה אני אסביר.
גם מה שמעתי רבי אפרים ספרקה, הוא גם אמר, אם היהודים היו עולים מפרס בזמן הסיפור הזה, בגלת אסתר, לא היה קיים את השואה.
נכון.
זה נכון?
כן, אפשר להגיד ככה. רבותיי, זה עכשיו, טוב, עכשיו בואו ננסה רגע להבין, את הדבר המוזר הזה של פורים פרזים ומוקפים. מוזר מאוד. מה קשור מוקפים בכלל? אז הגמרא, מסכת מגילה, אומרת באמת מה זה מוקפים? אז אומרת הגמרא, מוקפים, אז תראו, מוקפים, מוקפים מימות ישוע בן נון. עוד יותר מוזר, מה קשור ישוע בן נון? כאילו, על פניו זה נראה, בגלל ששושן הייתה עיר מוקפת חומה, אז כל המוקפים עושים בתת וב. מה זה קשור? בשושן גם היה אזור תעשייה, בשושן גם היה מגדלים, היה גם נהר, אז כל עיר שיש מה נהר, תעשה בתת וב. מה זה קשור אחד לשני? רבותיי, שימו לב. כשהגמרה במסכת מגילה משווה ואומרת ש... אני אגיד רגע עוד הגמרה, אז הגמרה אומרת, למה אתה הולך למוקפות מימות ישוע בן נון? כי בזמן מרדכי לא הייתה בארץ ישראל אפילו עיר מוקפת חומה אחת. אז כאילו היה מבייש את ארץ ישראל. כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, אנחנו לימוד ישוע בן נון. יש בית יוסף נפלא על הדבר הזה, כדאי לכם לראות אותו. הבית יוסף מסביר ואומר, צריך להבין את זה לעומק. הוא אומר כך, ההגדרה של בניינה של ארץ ישראל, אלו הם ערים מוקפות חומה. כל עיר רצינית בזמנם, שהייתה קבועה, לא נוודה כמו בדואים, אלא עיר קבועה, הייתה עיר שהקיפו אותה חומה. כמובן, העיר המוקפת חומה זו, ירושלים. אמרנו שמרדכי רצה להיות נחמיה. הפסוק שאמר נחמיה, שמעדד מאז ועד היום, זה הפסוק שמופיע בנחמיה פרק ב', לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד לחרפה. עיר מוקפת חומה זאת עיר קבועה, זאת עיר שהיא באה כאן להתיישב. בסדר? כשמרדכי קובע את פורים בתתוו בערים מוקפות חומה, הוא בעצם אומר, בואו נעלה לארץ ישראל, בואו נבנה קודם כל את ירושלים, בואו נבנה יחד עם ירושלים את כל הערים האחרות שמוקפות חומה, ורוב הערים בארץ ישראל הם ערים מוקפות חומה, לא טבריה, אונו, חדיד, כולם מוקפות חומה, זה בעצם ביטוי לקביעות בארץ ישראל, לא למשהו בסדר, ובעצם הוא מנסה להפוך את פורים לחג של ארץ ישראל. אם זה היה היום, אז היינו לא אומרים מוקפת חומה, היינו אומרים כל עיר שיש בה אזור תעשייה. זאת עיר רצינית. עיר בלי אזור תעשייה, היא לא מחזיקה את עצמה כלכלית, היא לא... זה, בכלל לא אי אפשר להגדיר אותה. אתם יודעים שיש גם הגדרה מה מוגדר עיר. מאיזה כמות, נדמה לי מ-40 אלף איש, 50 אלף איש, זה נהיה עיר. מה?
20.
לא, 20 זה כשאתה רוצה לעודד כל מיני ערים, ירוחם, אור עקיבא, קיבלו ב-20. אבל אם אתה מדבר איתי במונחים רגילים, נדמה לי זה מעל 40 או 50 אלף איש, אם אני זוכר נכון. אז אתה כאילו, תשמע, אתה... ודאי שעיר זה כבר תקציבים אחרים. אז נגיד שעיר שהקימה לעצמה אזור תעשייה, זאת עיר רצינית, זאת עיר קבועה בארץ ישראל, היא קוראת בתתוו. למה תתוו? למה תתוו? מאוד פשוט. כל החגים הם בתתוו. כל החגים הקשורים לארץ ישראל, כולם קוראים בתתוו. אין חגים בזמנים אחרים. אז מה זה י' ד'? י' ד' זה אם אתה פרוד, אם אתה בדרך... אם אתה עדיין לא הגעת, בוא תתחיל כבר להרגיש. זה כמו שבחוץ לארץ היו מגיעים יהודים למחנה, חנה לקראת העלייה. כן, מחנה הקורים וכל זה, לקראת, טוב, יאללה, בוא, תתחיל כבר לחגוג, תתחיל כבר זה, אבל אתה עדיין לא. כשתגיע לארץ ישראל בתתוו, אז זה החג האמיתי. כלומר, רבותיי, אם אנחנו נצא מכאן, ואנחנו נמחק מהלקסיקון שלנו בצורה מוחלטת, את השקר הגדול שנקרא שושן פורים, אין דבר כזה שושן פורים, אלא יש מה? פורים ירושלים. זה המילים. כל הסיבה שערים מוקפות חומה קורות בתתוו, זה כי בעצם מרדכי מנסה לחולל פה חג של ארץ ישראל, ולכן זה מושווה ליהושע בן נון. כמו שיהושע בן נון בתקופתו עלו לארץ ובנו אותה, גם אנחנו צריכים להיות יהושע בן נון של דורנו, לעלות לארץ ולבנות אותה. מה סימן בניין הארץ? עיר מוקפת חומה, היא קבועה, יציבה, כמו שאמרנו, אם זה היה היום, היינו אומרים, עיר עם אזור תעשייה, בסדר? זה קביעות, זה רציני. אתם מבינים, נגיד שבני ברק, בני ברק, יש לה חתיכת אזור תעשייה? מה האזור תעשייה של בני ברק? כל המגדלי בסר, הם גם ויתרו על קניון איילון, קניון גם היה שלהם בגלל שזה פתוח בשבת, אבל זה, היא יכולה להחזיק את עצמה. שום, יש לה אזור תעשייה ענק. האזרח, רק שתכירו את זה, האזרח עולה לעירייה יותר מהארנונה שהוא משלם. אז עירייה יכולה להחזיק את עצמם, יש לה אזור תעשייה כמו שצריך, ואז היא יכולה לתת שירותים לתושבים, לכן תל אביב, זה עיר, יש לה תקציבים, חבל לכם על הזמן, כי בסדר, זה דבר רציני. חג של ארץ ישראל מרדכי מנסה לעשות. הוא רצה להיות נחמיה שיקרא את הקריאה לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא יהיה לחרפה. והפרזים זה מין מחנה הכנה לקראת. כלומר, בעצם, לאמיתו של דבר לא היה בכלל אמור להיות חג ביהוד ד'. לא היה אמור להיות, זה רק משהו זמני. כי אם כולם עולים לארץ ישראל, וכמו שאמרנו, בארץ ישראל רוב הערים הם מוקפות חומה, אז הרוב היה בתתוו. ומי שלא, אז טוב, יהיה לך גם ביהוד ד'. זו המטרה, זו התכלית. ולכן פורים ירושלים. אז למה שושן? עכשיו זה פתאום מתאפר. אז שושן הרי לא הייתה מוקפת בימי יהושע בן נון. היא גם לא הייתה בכלל בימות יהושע בן נון. אומרת הגמרא, שני שושן, הועיל והתרחש בניסה. אז אני כרגע אומר את הדבר הבא. הסנהדרין, שבזאת השם יקום במהרה, מורים, כמו שאמרנו, שכל עיר עם אזור תעשייה בארץ ישראל, קוראת בתתוו כי היא קבועה בארץ ישראל. מרימים טלפון יהודי ניו יורק ואומרים, What about us? מתי אנחנו קוראים מגלה? גם לנו יש אזור תעשייה, ענקי, אינדסטרי, environment. אומרים להם הסנהדרין, תקשיבו יהודי ניו יורק, מכיוון שבי"ז בכסלו תש"ח נעשה הנס אצלכם, מה קרה בי"ז בכסלו תש"ח? כ"ט בנובמבר, נעשה הנס הגדול, והאומות, תש"ח, והאומות, החליטו על, ברוב של שני שליש של הקהל, גם אתם יכולים לקרוא בתתוו. אתם חריגים, אתם שונים, למרות שאתם לא בארץ ישראל, ולמרות שזה, למרות, יש לכם אזור תעשייה, בסדר גמור, אבל אתם לא בארץ ישראל, כיוון שאתם קשורים למהלך המופלא של התנועה הציונית, גם אתם תקראו בתתוו. שושן היא היוצאת דופן, בסדר? אבל כל המהות של החג בתתוו זה חלק מחגי ארץ ישראל, זה בעצם החג הראשון, אחרי החגי דאורייתא, נכון? אז קובעים אותו בתתוו. מה זה יהודה ל'? יהודה ל', טוב, אם אתה בדרך, גם תקבל ממני חג. אבל אתה צריך להגיע לתתוו, לקבוע את עצמך. זה לא קורה. אין לנו חג תתוו כמעט חוץ מירושלים שחוגגת בתתוו, כל השאר זה הכל, זה דבר מדהים ש... הרי כתוב, המלך בגימטרי הספק, נכון? ותראו איך הוא עקץ אותנו בפורים, כי מלא ערים מסופקות, גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. איזה ספק, אז ודאות, הוודאות היא ירושלים, הוודאות היא מוקפות חומה, הוודאות היא התיישבות בארץ ישראל, הוודאות היא תחלת מרדכי, זה מה שצריך להיות, יישוב ארץ ישראל, זה התכלית, וזה לא קורה. אז זה הסיבה. הסיבה היא שהיהדות המרכזית שהייתה בפרס, כבר התאהבה בפוזיציה הזאת, והם רואים במקרה של אמן, הם רואים בזה סוג של איזה אפיזודה, שעד רבה, הפוך, מעלו על זה מהר, טיפלו בזה מהר, חיסלו את הבעיה מהר, למה עושה בזה עניין? מרדכי צריך לכפות אותם, וזו הסיבה, כמו שאמרנו, שהלכות קריאת מגילה הן מאוד מאוד מחמירות, גם בלילה, גם ביום, אסור פספס מילה אחת, צריך לפרוס את זה כאיגרת, לקרוא אותה בקול גדול וכן לדרך, כי יש כאן איזה ניסיון, לפחות שאם תתרגש לנו עוד פעם הצרה הזאת, נדע את זה מראש, כן? כאילו, מגילת אסתר מנסה להזיר מפני השואה. ולכן, הפרק האחרון של המגילה הוא פרק, בוא נאמר ככה, במקום לקרוא בסוף המגילה, את הפרקים, את פרק א' וב' בספר נחמיה, והיינו קוראים, במקום נחמיה, היינו אומרים, מה השם העברי של מרדכי, אתם יודעים? לא. מה השם העברי של מרדכי? לא. פתחיה. אז במקום נחמיה היה כתוב פתחיה, ואז פתחיה היה אומר, היה מגיע, ואומר להם, אתם רואים הרע שאנחנו בא אשר ירושלים חרבה, ושעריה נצטו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה. ופתחיה היה אומר את זה כשמאחוריו, וזה 100,000 לוחמים. ולא שיירת סוסים וחמורים קטנה שנחמיה הביא איתו, עם כל הכבוד. במקום הדבר הזה אנחנו קוראים את הפרק האחרון במגילת אסתר. וישם המלך אחשוורוש, מס על הארץ ויהיה הים. כל מעשה תוקפו וגבורתו. ופרשת גדולת מרדכי, אשר גדלו המלך אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. וכעת אני אקרא לכם מה באמת כתוב כאן, כי המגילה תמיד נכתבת תחת צנזורה פרסית. היעשה המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. בסוף מגילת אסתר, במקום שנצליח להתחיל לשלם מיסים למדינת ישראל, וכל אחד פה מסתכל לפעמים על תלוש מזכורת ואומר, מה נשאר? מה קורה? אנחנו עושים את היד שלך. זה למדינת ישראל. אתה משלם כדי שיהיה פה עוד כבישים, עוד בניין הארץ. זה עדיף מיליון מאשר לשלם את זה לאיזה גוי. במקום שבסוף מגילת אסתר נשלם מיסים למדינת ישראל ונשקול את השקל הציוני, אנחנו עדיין משלמים מיסים למי? לאחשוורוש. וכל מעשה תוקפו וגבורתו וכולי, כתובים על ספר דברי הימים עליכם עדיין הוא פרס. אתם יודעים, לא יודע, כדאי לכם להסתכל בספרים של הנכדים שלכם כבר. הספרים בהיסטוריה, הבגרות בהיסטוריה, אני מאוד אוהב, זה ספרים טובים, סוף ספרים טובים, פחות בזה. כל ספר יש לו פרק א'. מאיפה זה מתחיל? מניין מתחילה התנועה הציונית? מאיפה מתחילים? הציונות החילונית, השלב הכי מוקדם שמתחילה ממנו, פרק א' אצלה זה היציאה מהחומות. זה כאילו בדרך כלל משם התחיל, נכון? היה פעם תוכנית, אתה זוכר דני? ארץ מולדת? כזאת היא... איך? בטלוויזיה. הם התחילו מהיציאה מהחומות. אפשר להגיד שצריך להתחיל לפני כן, עליית תלמידי הגר"א, הבעל שם טוב. אתה מתחיל מאיזשהו מקום, אתה צריך להתחיל. יש לך איזה פרק א', מפה הסיפור הזה התחיל. אני אומר, לא, אפשר, ודאי, הכל התחיל מאברהם אבינו, אבל החזרת היהודים לארץ ישראל, מטעמים לאומיים, ולא מטעמים דתיים, להגיד תהילים ליד הכותל ולהיקבר בארץ ישראל, אלא מטעמים לאומיים לגאול, היא מתחילה באיזושהי נקודה. במקום שמגילת אסתר תהיה פרק א', או פרק ג', כי כבר זרובבל עלה, בספר התולדות של התנועה הציונית, היא פרק 5028 בתולדותיה של הממלכה הפרסית. זה כתוב בדברי הימים, למי? למלכי פרס ומדי. כי מרדכי היהודי, במקום שמרדכי היהודי יהיה הרברט סמואל, כלומר הנציב העליון הראשון לארץ ישראל, שהוא יהודי, והוא ציוני, והוא יהודי גם מסורתי, יש בעמוד האש תיאור נפלא מאוד, המזכיר שלו נורוק מתאר איך הרברט סמואל הגיע לארץ בחודשי הקיץ, יולי-אוגוסט, ושבועיים שלושה אחרי שהוא הגיע, היה פרשת נחמו, והוא הגיע לבית כנסת החורבה, וקרא את ההפטרה, והמזכיר שלו מתאר, אומר, הייתה איזו הנחה בבית כנסת שבאמת זה זמן נחמה, באמת הגיע אחרי הסבל של מלחמת העולם הראשונה, והרעב שהיה כאן בארץ, והצרות, נחמו, נחמו עמי, זה was a blow of redemption, ככה הוא מתאר את זה, זה מין הנחה של גאולה כזאת שהייתה וזה. אז במקום שמרדכי היהודי יהיה הנציב הראשון לארץ ישראל, במקום זה מהו? משנה למלך אחשוורוש. גדול היהודים, רצו לרחב, זו שתדלנות כזאת, כמו קונסול, אם יש איזה יהודי ששרח, אם יש איזה קהילה שצריכה עזרה, הוא עוזר. אבל הוא לא מצליח להיות נחמיה, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרו, אבל בגלות. אבל בגלות. ובעצם מגילת אסתר מסתיימת באכזבה. היא מסתיימת ב... כלומר, התחלנו באפס, הגענו למינוס מיליון, וחזרנו חזרה לאפס. אבל המחשבה הגדולה, להקים שמדינת ישראל תוקם מתוך העוצמה שכבר נבנתה בגלות על ידי הלוחמים שמרדכי הבין, לא יוצאת אל הפועל. 20 שנה אחר כך נחמיה המשיך, אבל זה כבר הרבה יותר חלש. ובכל אופן אני רוצה לסיים באיזה קו אופטימי. בסדר? 42 אלף, ואחרי זה עוד איזה 2,000, ועוד איזה כמה אלפים, בטח אחרי מגילת אסתר, עוד 50 אלף יהודים עלו לארץ ישראל. מיליונים נשארו בגלות. מה-50 אלף יהודים הללו, בסוף צמחה מדינת החשמונאים, שהייתה מדינה גדולה בשמעון החשמונאי, וקרתה בריתות, צמחה תורה שבעל פה, המשנה, התלמוד הירושלמי, גם התלמוד הבבלי, בעצם מי שיסד אותו זה רב, רב שעבר מארץ ישראל לבבל. כלומר, הכמות הקטנה הזאת זכתה לסייעת הדשמיה עצומה, ובסוף גם הקימה את בית המקדש, ובנתה גם אורדוס היה גם רשע, אבל בסופו של דבר גם נבנה כאן בית נפואר. 600 אלף יהודים שהיו כאן בארץ ישראל ועלו, מיעוט קטן ביחס ל-12 מיליון היהודים שהיו בעולם באותו זמן, ה-600 אלף הללו, במתי מעט, בתוך 75 שנים שאנחנו היום, ברוך השם, נחגוג 75 שנים מדינת ישראל, הגיעו להישגים בלתי רגילים, בכלכלה, בביטחון, בצבא, בקליטה, בעלייה, בבניין הארץ, בהייטק, בכל זה. זה לא תמיד, זה לא עניין כמותי. זה ברור שאם היו עולים כחומה, אז היה נראה אחרת לגמרי וכו' וכו', אבל צריך לדעת שאפילו החלק המעט הזה עשה הצלחה מופלגת. אבל מרדכי רצה הרבה יותר. וכמו שאתה אמרת מקודם, יכול מאוד להיות, זה מה שהגמרא אומרת, נכון? שרשת הכיס שחה בירדן והגיע, לא זוכר מי הגיע. לא זוכר מי הגיע, מה? מי? סנינו לכו, לא. שהוא רואה מישהו שהגיע מדמי לרבה ברבחנה, אז נדמה לי, יכול להיות שאני טועה, ואז הוא אומר לו, סנינה לכו, אני שונא אותך, למה אתה שונא, מה קרה? שלא עליתם כחומה, אם הייתם עולים כחומה, הכל היה נראה אחרת פה. הכל היה נראה אחרת. אז מגילת אסתר היא בעצם הסיפור, הסיום, פרק המסגרת, כן, פרק הפתיחה היה בעצם עומק ההתבוללות, ופרק הסיום זה הניסיון הגדול של מרדכי להניע תהליכים של בניית המדינה דרך קביעת פורים כחג לאומי של ארץ ישראל, תהליך שלא מצליח, ולכן זה כמו הנספח הזה להסכם כביכול, שזה נראה כאילו הקלדנית המשיכה לכתוב, ברח לכל הדברים האלה, לא, זה פשוט מתאר מה בסופו של דבר היה. אני חושב שמן הראוי, אחרי מגילת אסתר, בכל אופן נקרוא את פרק א' בבית הספר נחמיה, עסקנו בזה בעבר, אני רק אגיד לזה משפט אחד אחרון, אסתר המלכה ממשיכה לפעול כסוכנת מוסד סמויה, ובספר נחמיה כך מתואר, כשהיא יושבת ליד הבן שלה כבר דריווש, ומגיע נחמיה לבקש לעלות לארץ ישראל לבנות החומה, וזה נראה שדריווש מסרב, הוא מערבב אותו, אומר לו, נקים ועדה, כן? מתי תלך, ואנה תבוא, ואז אומר שם המלבים, על הפסוק, והשגל יושבת על ימינו, אומר, ואומר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכה, מתי תשוב, והייתם לפני המלך, והישלחני, והייתנה לו זמן, אומר המלבים שאסתר התערבה שם ואמרה לו, תן להם, הם אחים שלך. אסתר שירה לנו מתנה אחרונה, אם בסופו של דבר קמה כאן איזה מדינה מסוימת, זה בזכות הפעולה של אסתר, כמעט 20 שנה אחרי שבכלל מגילת אסתר מסתיימת. פורים שמח רבותיי. פורים שמח.